השמיים, מלצ'ט 41 תל אביב, 0722-146-146. עלות הצפייה בשיעור 5 שקלים או 40 ש"ח חופשי חודשי.
ערב טוב ומבורך לכולנו, ברוכים הבאים, ברוכות הבאות. אנחנו עומדים לקראת השנה החדשה, תחילת ספטמבר, חודש אלול, אנחנו כבר נמצאים בחט באלול, אור לטט באלול. המיוחד שבחודש זה, אלול, שכל העולם נכנס כזה למצב אלולי. לולי עשה חשבון נפש עם עצמי, לולי זה אותיות אלול, ובחשבון נפש שלי עם עצמי למדנו במפגש שעבר, לולי האמנתי בלראות בטוב השם. כדי להצליח לסלוח לעצמנו, זה הפנימיות של חודש אלול, הקדוש ברוך הוא נוטע אנרגיה בתוך חודש אלול, מידה אלוקית, מידת הרחמים. וכדי להצליח להשתנות ולהתחדש, כשאני עושה את החשבון נפש שלי עם עצמי, אני מגיע לנקודות כואבות, ששם אמרתי אני מפתח מין שנאה עצמית, כי לא עשיתי מה שליבי אמר לי. מתחילה לרגוז ולרטון על כל המציאות. כעס ורוגז מתחיל להציף אותי. אבל בסופו של דבר, כי לא הקשבנו לכל ליבנו בפנים. שם הבנו שזה אלוקים. ויש נקודות שמאוד קשה לנו להתגבר ולהשתנות ולהתחדש. מה מאפשר את ההתחדשות? ההרגשה שאני אהוב. אם אני תחת ביקורת עצמית או ביקורת מהסביבה, אני מקובץ, ובקלות מגיע אגו, עושה דווקא, לא בא לי, או כל מיני טענות ודברים אחרים, על מנת לא ליצור את השינוי המיוחד. אז אמרנו, כיצד אני מרגיש אהוב? שבנקודות שקשה לי ליצור שינוי, ששם אני נתקע, ששם אני חוזר על דפוסי התנהגות לא בריאים ולא מצליח להשתחרר מהם. לדוגמה, לא להגיב מהר. תחשוב רגע על מה אתה הולך להגיד. לא להגיב מהר. תחשוב רגע על מה אתה הולך להגיד. לא יכול לצאת משם. שם אני לפעמים בשבירה. למה? כי אני פוגש אנשים במציאות. הבורא מתהווה בתוך המציאות הזאת, ודרך אנשים הוא מראה לנו. ובאופן טבעי, אני נמצא במקום שלפעמים ההתנהגות שלי, הדפוסים שלי מכשילים אותי, מכניסים אותי לברוכים, מכניסים אותי לכאב ולתסכול. לכעס ולרוגז, מול אמא, מול הילדים, מול האוהב, מול האהוב. ושם אמרנו, להתבונן ברחמיו האינסופיים של השם, שם אליך. זה הרגשה רגשית כבן לאב. זה הרגשה פנימית בין בני זוג שאומרים אחד לשני, כאן קשה לי, אני צריך את עזרתך. כאן קשה לי, אני צריך את עזרתך. לפתוח את הלב, עבודה הלב שבאלול, לרחמים האינסופיים שיש לבורא על המקום הקשה שלך. ואתה מתחיל לעבוד מול הבורא. אז שם אתה מרגיש אהוב, אתה יכול להיפתח, ואין זה אומר שאתה לא הולך לעשות משהו בנידון, נהפוך הוא. דווקא בגלל שאתה אהוב, אתה בהתרחבות ואתה רוצה להתחדש. זה מה שדיברנו בקצרה. מפגש שעבר, עבודת הלב שבחודש אלול, ומאוד ממליץ להתחבר עם זה. אנחנו בחודש אלול, חודש הסליחות. וכמו שאנחנו מתבוננים באופן שהשם סולח לנו, שוב ושוב, ומקבל אותנו כמות שאנחנו, זה מרחיב את הלב. אתה יוצא מביקורת עצמית נוקבת. רק הדבר שמפריע זה מה הסביבה חושבת עליי. תשחרר את הסביבה. הסביבה זה אלוקים, זה הבורא. הוא מתהווה בתוך כל דבר ודבר. זה השכן שלך, זה החבר שלך, זה בן הזוג, זה חבר בעבודה, חברה בעבודה. זה אבא, זה אמא. דרכם הוא מלמד אותך אהבה. רק כשאני עושה חשבון נפש עם עצמי, אני יכול להיתקע ולהישבר. בחודש אלול השם נוטע במציאות את היכולת לעמוד מול המקומות שקשה לנו ולא להישבר. להתבונן בהם. ולהרגיש אהובים, אור לרחמיו האינסופיים. ולהתחיל לקחת צעדים להתקדם. עם נטייה כזאת, עם גישה כזאת בתודעה, אתה מעוניין ליצור שינוי, כי אתה אהוב. כמה פעמים ראינו את זה בין בני זוג? בהורות? בעבודה? כשאתה בביקורת וקיבוץ, אתה משתנה באמת? כשמישהו כל הזמן בביקורת עליך, אולי אתה עושה שינוי קטן, אבל אין לך חיות להשתנות באמת. אתה כל הזמן משחק משחקים. אבל כשאתה מרגיש אהוב ומעודד, אתה מצליח לחפר על הפשלות שלך מהר יותר. יש הסכמה או לא? ברוך השם. אחד המקומות שקשה לנו זה הסליחה. ולקראת השנה החדשה הבורא מבקש מאיתנו, אני סולח לך. הרי נאמר בפסוק, לכו נא ונבחך. יאמר השם, אם יהיו חטאיכם כשנים, כשלג ילבינו, אם יעדימו כתולה, כצמר יהיו. ברוכים הבאים. מה נשמע? השם סולח לנו. יום הכיפורים, היום מכפר. ולא ניכנס בדיוק בדיוני בהלכה, מה כן, מה לא, אבל כשאתה עושה העבודה, הדגש עכשיו, על בין אדם לחברו. וכדי לסלוח לאחר, אתה צריך לסלוח לעצמך. אז בואו ניכנס ביחד למסע שהמגמה שלי, בסוף המפגש שלנו, יכול להיות שיהיו שני חלקים, זה לתת שיטה לתודעה, תבנית, להטמיע זרע, רצף של מחשבות ותובנות, שאת את יאפשרו לכאב, לתסכול, לפוגענות שאני מרגיש, לאי היכולת שלי לסלוח, את להתפזר, להתמוגג כאשן באוויר הצח. לשם אני רוצה להגיע, ולפני זה בואו ניכנס למסע. אז כמו אמרנו, אם יש לכם משהו לרשום, משהו עומד לכם, אני שכתבתי את השיעור הזה, אני רוצה לקרוא אותו בניגון מסוים יחד איתכם, והוא מבאר והוא פותח, והוא מביא את הדוגמאות שלו. וכשמדברים בנושא כמו סליחה, חמלה, רחמים, יש כל כך הרבה מה לומר, כל כך הרבה מה למדנו. אז בואו נציף ביחד מה שאנחנו יודעים, ונתבונן בכמה דברים. הבורא הינו מהות החיים, האחד, סוד האחד. ומהות זו זורמת בהוויה שלנו בכל רגע ורגע. הבורא מבטא את עצמו דרכנו. ממש ברגע זה שאתם מקשיבים לי ומהרהרים בדבריי, כיצד להשתמש בכוח המודעות שלנו, בחבד שלנו, חוכמה, בינה ודעת, השערים העליונים, הכוחות השכליים שמנתבים את הרגשות. אלוקים אוהב לבטא את עצמו באמצעותנו. איך? כהרמוניה, כשלווה, ביופי. כשמחה ושפע. כך הוא רצה. זה רצונו. אם אנו מציבים בנפשנו התנגדות לזרימת החיים, אם אנחנו לא מאפשרים לחוקי הבריאה, לאנרגיה הזאת, לזרום דרכנו, שזו האנרגיה האלוקית, וגוף הבעלול, זו מידת הרחמים שבו, היא בהתגברות לכן זה נקרא חודש הרחמים. צפיפות רגשית זו תציף את ההוויה שלנו ותגרום למצבים שליליים מסוגים שונים. לאלוקים אין כל קשר למצבי הבלבול והאומללות שבעולמנו. כל המצבים הללו נגרמים על ידי חשיבותו השלילית וההרסנית של האדם. האויב הכי גדול עלי אדמות זה אנחנו עצמנו, האגו שבתוכנו, הנפש הבהמית, אותו יצר. לכן זו שגיאה להאשים את אלוקים בצרות, ועמכם הסליחה, ובחולי שלנו. רפאנו, השם ונרפא, אחד מהתפילות בתפילת 18. אנשים רבים יוצרים התנגדות, התנגדות מנטלית לזרימת החיים, בכך שהם מאשימים את אלוקים בחטא, בחולי ובסבל של המין האנושי, ומגנים אותו על כך. אחרים מאשימים את אלוקים שהוא שגורם לכאביהם. ומי שלא נמצא במקום של המאשימים את אלוקים, אשריך וטוב לך. אז יהיה לך יותר קל להתקדם אל הצליחה. מאשימים אותו באובדן אהבת היקרים להם, לטרגדיות האישיות שלהם ולתאונות שעברו. הם כועסים על אלוקים ומאמינים כי הוא אחראי לסבלם ולאומלולתם. כל עוד בני האדם מעסיקים את עצמם ברעיונות שליליים מעין אלה בקשר לאלוקי, הם יחוו תגובות שליליות אוטומטיות מצד המודעות שלהם, מצד התת מודע שלהם. זה לעומת זה עשה אלוקים, חושך ואור. אתה בחושך, תראה חושך. אתה באור, תראה אור. חוק ברזל. עכשיו זה המאמץ. אז מה עושים? מתאמצים. אנו מאנישים את עצמנו. עלינו לראות את האמת, למצוא הקלה ולהפסיק לגנות, לחוש התמרמרות וכעס כלפי כל גורם או כוח מחוץ לנו. אחרת, לא נוכל לפתח פעילות בריאה מאושרת או יצירתית. וכדי לסלוח אתה צריך להיות יצירתי. אתה חוסם את זה. מה הכוונה יצירתי? לדון לקו זכות זו יצירתיות. יפה, תכף אנחנו נראה מה המבחן לסליחה אמיתית. אתה יכול לסלוח, אבל את האירוע אתה לא תשכח. ואיך אתה יודע שהסליחה שלך היא נכונה? אנחנו נדבר על זה. בו ברגע שאנשים אלה מעסיקים את דעתם באלוקים של אהבה, בו ברגע שאנו מאמינים כי אלוקים הוא אב אוהב שצופה בנו, ברגע שאנחנו מאמינים שהשם הוא אב אוהב הצופה בנו. התמיעו את זה לרגש. יפה, אחד, שעם זה התחלנו, הוויית הבורא שנמצאת בהכל, אחד בגימטריה 13, אותו סכום מספרים של המילה אהבה, 13. בו ברגע שאנו מאמינים כי אלוהים הוא אב אוהב, שצופה בנו, דואג לנו, מנחה אותנו, מחזק אותנו. כל ההוויה, כל התודעה שלנו, כל הכוחות השכליים שלנו, יקבלו את הרעיון ואת האמונה בקשר לאלוקים או למהות החיים, והם גלו, מה הם יגלו? כי הם מתברכים באין ספור צורות. כלומר, במילים אחרות, לפני שלושה או שני מפגשים דיברנו, ונרגן מפריד אלוף. מה זה מפריד אלוף? את המילה אלוף, זה מפריד את החסד מהגבורה. סוד האותיות בקבלה, אלוף אותיות א' למד, חסד. מקף ו' פ' 86. 86, כמו המילה אלוקים עם ה', או כמו הטבע. מידת הדין יצרה, בראשית ברא אלוקים. כשאני נרגן לשון הרע, מתעונן, כועס, רוגז, כל הזמן מתעונן על מה שיש. אני מפריד אלוף, מפריד את האלף, אלף למד, החסד לרדת לעולם, אל הדין, אל מידת אלוקים. אני מפריד את יוד קי וו קי מאלוקים. לכן כשאני נוטע אמונה שהוא אכן, איזה אמונה אני נוטע? שאתה לא לבד. הרי במילה אתה לא רוצה להרגיש שאתה לבד. באה חוכמת עתיקת היומין, היהדות, ואומרת לך שיש לך קשר מיוחד עם בוראך, עם אביך, מלבד ההורים הגשמיים שלך. מה שנשאר לנו זה לפתח קשר זה על ידי שינוי האמונות שלנו. ברכה עומדת בשמיים, רוצה לרדת אל תוך המציאות שלנו, ורק ההסתכלות שלי, המחשבות שלי, איך שאני מסתכל על העולם, רוגז, רוטן, מאשים, מונע מהיכולת של השפע לרדת. אם אנחנו מבינים שהבורא נמצא בכל אדם, גם כרגע בנו החושבים, השומעים, המערהרים, אם כך, סלח לחברך. נושא המפגש שלנו, פיתוח המסוגלות לסליחה. איך? שנה את האמונות שלך. אם אתה יודע שהכל זה מעט הבורא, אז מה אתה כל כך קצר על חברך? אתה יכול לחוס על הבורא. למה? כי הוא יודע לסלוח באמת, לא החבר שלך, הוא מוגבל. ויותר אמיתי, אם הכל זה מהות אלוקית, ואנחנו חלק מהמהות האלוקית הזאת, חברך שפוגע בך, אין לו שום צד אמיתי בדבר. הבורא מתבטא דרכו. ומדוע? ומדוע הוא מביא את ה... טרגדיות והדרמות של חיינו, בכדי לעזור לנו לחוש מהי הוויה מתוקנת ומאוזנת. מהי הוויה מתוקנת ומאזנת? מה זו הוויה של הרמוניה, של אהבה? לדוגמה, שאתה רב עם מישהו, מתווכח עם מישהו, הרי אתה בא מהמקום שלך. תוך המסע מולו, פתאום מתבררים לך דברים. שהוא אמר ככה והוא חשב ככה וזה לא בדיוק כמו שחשבתי. מה מתחיל להיות לתודעה הסובייקטיבית שלך? לתודעה הסובייקטיבית מתחיל להיות איזון, הצד השני של המטבע. זה החוויה של תיקון ואיזון. כמובן שמה שקורה הלאה זה תלוי בשניהם עד כמה הם עובדים עם עצמם כדי לפתור את זה כמו שצריך. החיים תמיד צולחים לנו. משל נמשל. בייחוד באלול הבריאה מכילה אין סופיות של סליחה. השם סולח לנו כשאנו חותכים את האצבע. התבונה אין סופית שהוא נטע ביצירת האדם בתוכנו נערכת מיד לרפאה את האצבע. תאים חדשים בונים קשרים מעל החתך. אם אתם מפתחים זיהום באיבר נגוע, החיים סולחים לנו ונערכים להילחם בפולש. אם אנו נכווים ביד, בזכות חוקי מערכות הגוף שנבראו, קטנה ההתנפחות ורקמת האור מתחדשת. החיים הבורא אינם שומרים לנו תינה. כשאנו מתבוננים בהם, מה אנחנו רואים? מיד להחלים, מיד לרפות, מיד לגשר. זה הטבע מסביבנו. מסקנה. בחודש אלול, חי אלול, הגיעו שני מאורות גדולים לעולם. רבי ישראל בעל שם טוב ואדמו"ר הזקן. ורבי ישראל בעל שם טוב כיוון את החסידים ואמר להם, תתבוננו בבריאה. הבורא דרך הבריאה מלמד אותך את חוקי החיים הנכונים. זו תמימות ופשטות שקצת איבדנו, פשוט צריך לחזור אליה. טבע הבריאה היא תמיד לסלוח לנו. החיים מחזירים לנו את בריאותנו, את חיונותנו, את ההרמוניה והשלווה שלנו. אם אנו משתפים פעולה בחשיבה הרמונית עם חוקי הבריאה, הטבע. כשאנו משתפים פעולה בחשיבה הרמונית עם חוקי הבריאה והטבע, הכל חוזר אלינו למקום מתוקן. זיכרונות שליליים ומכאיבים. מה משבש את טבע הטוב של הבריאה? זיכרונות שליליים ומכאיבים ביני לבין חברי. בין אדם לחברו. זיכרונות שליליים ומכאיבים. מרירות ורצון לא בריא, לא נכון, לא אמיתי. רצון רע. מבלבלים ומשבשים את הזרימה החופשית של עיקרון החיים בתוכנו, והוא לפתח את החמלה והאהבה שבתוכי. בשביל זה אני כאן. וללא מאורעות קשים, איך תפתח מסוגלות זו? הלוואי וזה היה בא בטוב. רוצה לספר לכם דוגמה. כן? אוקיי, אז אנחנו, השאלה היא ההתקלות עם האדם, ודיברנו על זה מפגש שעבר. לפני שני מפגשים, איך לרפות את הלב הכואב. אתם זוכרים? שחרר את הביקורת. תזרום. זרימה קראנו לזה. שמה דיברנו על איך מתמודדים עם הכאב. אני לא אכנס כרגע לפרטים, אלא זה לא העניין שלנו. הפרטים זה כבר בית דין, שן תחת שן, עין תחת עין, ודאי, תיכנס למשפט, למה שצריך, אבל תסלח. זה הרעיון של השיעור. חבר'ה, תקשיבו טוב, לפני שהכנסתם, הכנסתם מאוחר. עם הכבוד מכבודכם, שימו לב, הרעיון הזה מלא מקומם גם. למה? על מה הוא מדבר? תסתכל על המציאות, ואני אומר לכם, תרפו מהמציאות. תנו למפגש לזרום, הוא אמור להציף את הראייה הנכונה לחיים. זה שכולם בחוץ לא מתנהגים כמו שצריך, זה נותן איזה הווה אמינה, הכוונה, איזושהי הקלה להמשיך במי שאני? טעות. זה שהעולם לא מתנהג בכלים שאנחנו אומרים? ודאי. אני מנסה ליצור מציאות חדשה. אני רוצה בריאות. לכן זה פותח הרבה תיקים וזה מוביל להרבה תובנות. עוד רגע, זה לא הרעיון. הרעיון הוא להציף את הראייה, את הגישה הנכונה בתודעה, כדי לתת לטבע שלנו החמלה והאהבה לצוף. וכרגע אנחנו מדברים על זיכרונות שליליים, קשים ומרים. רוצה לתת לכם דוגמה. בא אליי אחד לייעוץ, והוא דיבר על זה שהוא עובד במקום עבודה, ויש עוד חברים שעובדים כמוהו, אבל הוא באמת משקיע. הוא באמת רוצה להתקדם. והוא נשאר יתר על המידה משעות העבודה שלו. לא בגלל שביקשו ממנו, אלא בגלל שהוא מרגיש צורך לעשות זאת. רק מה כן הפריע לו? שאלה שעובדים איתו בעבודה לא מעריכים אותו. ואני רוצה לומר לכם, כשהוא הגיע אליי, הוא היה מתוסכל, כואב, שבור בתוכו, אבל עדיין רץ עם החיים כמו שום דבר לא קרה. רק כשאיתך הוא מדבר, הוא מספר לך את זה. כמה פעמים אנחנו עושים בזוגיות דברים שרוצים שיעריכו אותנו? כמה פעמים במקומות העבודה שלנו? בואו נראה. בואו נראה לאן אני מוביל בדוגמה. הרעיון הוא לשחרר אשמה, תסכול וזיכרונות רעים בקרבנו. הם לא מאפשרים לנו לסלוח, הם ממלאים אותנו בטינה. בוא נקשיב, בוא נקשיב. המגמה היא להגיע לשיטה, לבנות בתודעה, מקווה שבמפגש הזה, אנחנו, אחרי הדוגמה שאני אתן, ועוד כמה מילים, אני מקווה שנגיע לשיטה הזאת. אבל כרגע, גם אם אתם יודעים את זה, חשוב שתרגישו את המילים שאני מדבר. ואם אתם חושבים המון על שאלות, וזה לא מסתדר לכם, זה מונע את זרימה מהמודעות לרגש. לכולנו יש שאלות, כולנו חכמים, ובטח כשמסתכלים על מציאות, דברים לא מסתדרים כמו שכתוב כאן. אבל אנחנו שהגענו הנה, ואנחנו שמקשיבים, רוצים ליצור באמת התחדשות בחיינו. לפתח את המסוגלות לסליחה. אז בואו נעלה עוד בהשקפה. כן, עוזי. עוזי אומר דבר נפלא, שאולי הנטייה שלנו, כשאני רואה שרוב העולם לא לסלוח, זה מין אישור למקום שלי להמשיך לא לסלוח. למה לא תסתכל ביכולת החמלה שקיימת בי ובכל אחד אחר, ואיתה תעבוד. ואתה עוד אומר. אז אותו בחור שנמצא במקום עבודה, שמגיע אליי לייעוץ, ובאמת, אני חייב לומר לכם שהוא הגיע שבור ומתוסכל, כי הוא נותן שעות מעבר למה שצריך. לא ביקשו ממנו, אבל הוא מרגיש שהוא לא מקבל הערכה מאלה שבמקום עבודתו. וזה התחיל לקרסם בו. איך אני נותן כל כך הרבה? ואני בעצם לא מקבל שום הערכה, שום פידבק. הוא היה מגיע בשעות מאוחרות לביתו, ואף אחד לא ידע על השקעתו הרבה בעבודה. בינתיים מה קורה בחיי הנישואים שלו? נקלעים לקשיים. זוגיות צריכה זמן. זוגיות צריכה זמן. זמן של ביחד. כמובן שזה לא היה, כי הם הגיע עייף. עד שהוא הגיע לאט לאט להידרדר וספר לי מצבים כמו שהיה משחק לבן שלו, משחק מאוד חשוב שהוא היה אמור להשתתף בו, והוא צריך להגיע. ולא רק שהוא שוכח להגיע, הוא שוכח בכלל לשאול איך היה המשחק. באותו רגע כמובן האישה חשפה שיניים וציפורניים. זה הבן שלי, איך אתה לא מתעניין בו? וזה טבעי. ולאט לאט הוא יוצר ריחוק מביתו, והוא ממורמר למה. יותר מאוחר שהוא ניגש לבדיקות, הרופא אמר לו שיש לו נטייה ללחץ דם גבוה. אותי הוא בא לפגוש מתי? כשאשתו כבר רצתה להיפרד ממנו. איזה קשה. אני לא קוסם. אבל אחד הדברים התחלתי לשאול איתו ולהגיע איתו לבירור, האם כל החברים שלו גם משקיעים את אותם שעות, מי מודע לזה, ונכנסנו לשיחה. התחלתי לעלות מין השערות, בקשר לסיבה שהוא עובד בצורה כה תובענית. ונתתי לו שאלה נוקבת, מה שהוא אוכל אותך מבפנים. אמרתי לו אחרת. לא היית עובד באופן כזה. אתה מעניש את עצמך על משהו. אתה עובד בצורה שאתה שוכח את כולם מסביבך. אתה מעביד את עצמך, מה שנקרא, למוות. חלילה. מה אוכל אותך? על מה אתה מעניש את עצמך? למען האמת, בהתחלה הוא לא הבין מה אמרתי. מה אתה מדבר? אני עובד קשה, אני רוצה להצליח, אני רוצה שיעריכו אותי. לאט לאט. הוא הודה כי הוא חש תחושת אשמה עמוקה, ושימו לב איזה סיפור הוא פותח. 15 שנה קודם לכן, לאחר שאביו נפטר, הוא שימש מבצע הצוואה של אביו, ובמתכוון מנה העברת סכום כסף גדול לאחיו. וכששאלתי אותו מדוע מנעת את הכסף הזה להגיע לאחיך, הרי זו ירושה, הוא אמר כי באותו זמן האח שלי היה בסמים, סוחר בסמים, ובתוך הסמים, צורך אותם. הוא אמר שאני רוצה להעביר לו את הכסף רק אחרי שהוא ייגמל. ושאלתי אותו, הוא נשם עמוקות והוא סיפר, זה לא קרה, כי אח שלי התאבד. אח שלו היה בן 26, והתאבד. ואני כל הזמן חושב, על מה דיברנו? זיכרונות שליליים ומכאיבים, מרירות ורצון רע מבלבלים ומשבשים את הזרימה החופשית של התבונה האלוקית שבתוכנו לחמלה ורחמים, האשמות פנימיות על משהו. ונכון שזה עמוק, ולפעמים אתה צריך להיכנס אם באמת מפריע לך משהו, אבל הרעיון פה הוא לא דווקא להיכנס, אלא לשחרר אשמה. כמה מאיתנו מתרוצצים עם מחשבות, ואני כל הזמן חושב, מה היה קורה לו נתתי לו את הכסף? אולי הוא היה משתמש בו לממן מכון גמילה כלשהי. איזה יצורים זה? ואז אולי לא היה, ואז אולי הוא היה נשאר איתנו והוא לא היה נפטר. אם היית יכול להחזיר את הגלגל אחורה, מה היית עושה? הוא אמר, אני לא יודע. אבל אני יודע שהשתדלתי מאוד לעזור לאחי ולא הפניתי לו עורף בגלל הבעיה שלו. בזמן שמנעת ממנו את הכסף, הרגשת שהצדק איתך? אמרתי לו, אז כשהכסף היה איתך, הרגשת שעשית את הדבר הנכון? בטח, הוא אמר לי, אבל כעת אני כבר לא בטוח. הכסף לא היה שלי. כלומר, היום לא הייתי נוהג כך. היום לא הייתי נוהג כך. הוא הראה פנים מאוד כאלה כאובות, ואמר, אבל זה לא משנה מה הייתי עושה בעבר. אף פעם לא אזכה לסליחה על מה שעשיתי. גנבתי כסף מאחי היחיד והוא מת. זה צודק שאלוקים יעניש אותי. מגיע לי. על זה אני מדבר, על הקו הזה אני עולה. כי כדי לסלוח לאחר, אתה צריך ללמוד לסלוח לעצמך. ובתוך התהליך של סליחה לעצמך והתבוננות נכונה, אתה עובר תהליכים שעוזרים לך אחרי זה להשליך את זה על האחר. אלוקים לא מעניש אותך, אני אומר לו. אלא שהוא מעניש את עצמו. אם אנחנו מתעלמים במתכוון מחוקי החיים, נסבול בהתאם. אני שואל אתכם, אם אתם נוגעים בידכם בחוטי חשמל טעונים וגלויים, תקבלו זרם. כוחות הטבע אינם רשעים. השימוש שלנו בהם הוא שקובע אם תהיה להם השלכה טובה או רעה. בחשמל אין רוע. באדם אין רוע. יש בו רע, אבל השימוש שלנו, ההשתמשות, האיך והגישה שלנו, מאפשרת לרוע הזה לצאת. אם אני אשאל אתכם בטבעכם, אתם רוצים לעשות רע למישהו? רק אם למישהו שאתם שומרים תינה מאוד. יש משיכה לרע, אבל הבורא יצר את זה ככה, שחלק השני שבך, והנפש השנייה בישראל, היא חלק אלוקה ממעל ממש. החלק האלוקי שבך הוא יותר חזק לגבור על זה. והראייה בטבע, לפני שהתחילו להתעסק איתך בצורה לא נכונה. אתה רוצה להראה למישהו? למקום הזה אני מדבר. זה שיש משיכה לרע? ודאי. ואנחנו נמשך לרע, מתי? כשאנחנו משתמשים בחוקי הבריאה, אנחנו מתנהלים בצורה לא נכונה. בדיוק. וכשמתנהלים איתנו בצורה לא נכונה, או שאני מתנהל עם עצמי בצורה לא נכונה, עליי לעשות את הצעדים שאנחנו מדברים עליהם כרגע. האם אנו משתמשים בחשמל להעיר את הבית, או על מנת לגרום למישהו מכת זרם קטלנית? ברור. החטא היחיד שלנו הוא התעלמות מחוקיות הבריאה. וחוקיות הבריאה ניתנה לנו בתורת ישראל. והעונש היחיד הוא, אתם יודעים מה הוא? התגובה האוטומטית שלי לכך. אם אנו מנצלים לרעה את עקרונות הכימיה, אנו עלולים לפוצץ את מקום העבודה שלנו. אם אתם הולמים בידכם בלוח עץ, אתה עלול לגרום לדימום ביד. הלוח אינו השם. השימוש שלנו הוא שגורם לדימום כלשהו. לכן, ביכולת שלנו לסלוח, אנחנו צריכים להשתמש ביכולת הזו בצורה ראויה. ויש לה דרכים. ואני חושב שכולכם הגעתם לכאן. בשביל זה. אני רוצה רק להוסיף לדוגמה שבאותו זמן שהוא הרגיש שוואו, אולי הייתי נוהג אחרת, מה היה קורה לו נתתי לו את הכסף? והוא הבין שבזמן ההוא הוא פעל נכון. הבורא התבונן יחד איתך באותו רגע, הוא היה איתך בהווה. ואז זו הייתה הבחירה הנכונה. האשמה עצמית או האשמה של מישהו אחר לא שייכת. היא התפתחה מאותו רגע, וזה היה בהתאם לבחירות ולנסיבות. איזה בחירות של מה? אלו מחשבות אני חושב. לו הייתי נותן לו את הכסף. אם לא היית חושב על זה, היית לאט לאט יורד מהאשמה. ובעצם כל העבודה שלו והפיצוי לעבודה קשה זה כדי לברוח מהתסכול העמוק שלו עם עצמו, שנוצר הרכב זיכרונות לא מתוקנים. ירדנו לנקודה שדיברנו שאלוקים אינו מגנה ואינו מאשים איש, וכי הסבל שלו נגרם בשל תגובתו. תגובתו שלו, והוא השפיע בתת המודע שלו עקב חשיבותו שלו השלילית וההרסנית. למה קשה לנו לסלוח? אולי אני פיתחתי מחשבות בתוכי שהן שליליות והרסניות ואין להן שום קשר למציאות? אולי. ואם אתה אומר שאין סיכוי, כתוב בתורת ישראל שהשורש לכל הבעיות זה הגאווה. והיא היכולת לסלוח זה גאווה עדינה. גאווה שמחזיקה שם את העמדה שהוא בטח טועה או טעה או ככה דברים. הדבר שלו הוא נזקק יותר מכל הייתה סליחה. אבל המשמעות האמיתית של סליחה היא לסלוח לעצמך. הסליחה מכוונת את מחשבונותינו לנתיב המידה האלוקית של הרחמים והחמלה, קו התפארת, הרמוניה. גינוי עצמי נקרא גיהנום, שיעבוד והגבלה. סליחה נקראת גן עדן. שלום והרמוניה. יפה, אז אני אענה לך לשאלה, למה אתה אומר בעצם שדברים קשים לא מגיעים מהשם? ואנחנו פתחנו ואמרנו, לו היית עכשיו זורע אמונה בתוך התודעה שלך, שהבורא הוא אב אוהב, שצופה בך, דואג לך, מנחה אותך ומחזק אותך. איך היית מפרש את מאורעות החיים? זה הנקודה. אז שמה בטלה בכלל ההרגשה שיורדים עליי קשיים וקושי ותסכול, כי למה זה מגיע אליך? להוויה יש רצון שנלמד מה זו אהבה. שבתוך הקשיים תלמד לגלות זכות, בצדק תשפוט עמיתך, אל תדין אדם עד שתגיע למקומו. לכן אותו קושי שאתה סובב ומרמור, קושי כן, אבל בלי המרמור. נטל האשמה והגינוי העצמי הוסר מכתפיו והוא החלים כליל. בפעם הבאה שהוא הלך לבדיקה, הוא גילה שגם הלחץ דם שלו ירד. סליחה. ניגשה אליי מורה שהיא גם מרצה ואמרה שבאחד ההרצאות שלה, אחרי ההרצאה שלי, פנתה אליה ואמרה, הייתי בהרצאה והכנתי את עצמי וכולו וכולו, ודיברתי, ומורה אחת בהרצאה השאירה לי פתק אחרי ההרצאה והגישה לי אותו אליי, ואמרה לי שדיברתי מהר מדי, בלעתי מילים, ואי אפשר היה לשמוע הגיה ברורה. והטקסט עצמו מבולבל. מה זה נפגעתי? מה זה התרגזתי? אני אדבר כאן לגמות מהחיים. כמה פעמים על טוב, אני לא אז אם מי שיושב בקהל ואומר, רגע, אבל אני לא מרצה, איך זה קשור אליי? אתה מוכר פלאפל. בא מישהו ואמר לך, בפלאפל שלך אתה לא עושה מספיק שום או צמחים. והוא יבש. נפגעתי והתרגזתי. ככה לא עושים שקשוקה. נפגעתי והתרגזתי. מה, נראה לך שככה, ככה לא עושים דברים. בוא אני אראה לך איך עושים דברים. על זה אני מדבר. מרצה. שזה העולם שלה, זה ההתמחות שלה כביכול. היא חשה כעס עמוק כלפי המבקרת וניסתה להימנע מכל מגע אימה בבית הספר. כשהתחלתי לדבר איתה, אותה מרצה הייתה ראויה לביקורת הזו. אבל זה היה אחרי תהליך של בירור ודיבור מול גורם אובייקטיבי. מה היא גילתה? שהיא אינה מורגלת לדבר מול קהל מבוגרים. היא קלטה קצת את החולשות שלה קודם כל. היא הייתה מתוחה מאוד לפני ההרצאה, זה הוסיף. ולאחריה פשוט שמחה שכל העניין עבר ונשלם. זאת הסיבה שבגללה כה נפגעה מהביקורת של חברתה לעבודה. לדבריה, היה אפשר להשוות ביקורת זו, תראו לאן היא לקחה את זה. לנזיפה בילד רך בשנים, על שאינו רץ במהירות רבה. ילד רך, זה נזיפה כמו לקוס על ילד שהוא לא רץ מספיק מהר. כשלמעשה, הגישה היא, עצם הצלחתו ללכת זה מבצע מדהים. שימו לב איזה עבודה נדרשת בתודעה. איזו הסתכלות. תוך כדי ששוחחנו, היא החלה להבין שתגובתה הייתה ילדותית. היא החלה להסכים לכך שהפתק שנשלח אליה היה בעצם בגדר ברכה ומעורר לתיקון. היא החליטה לשפר את היכולת, את יכולת הדיבור שלה בפני קהל, נרשמה לקורס למיומנויות נאום. בינתיים היא ניגשה למורה שכתבה את הדברים והודתה לה על הערותיה הבונות. ביקורת לא תפגע בכם ללא הסכמתכם. ומדוע אני מדבר על ביקורת שלא תפגע בכם ללא הסכמתכם? כי כל ביקורת סוגרת את הלב, שומרת תינה, אני מקובץ, ובעצם לא מסתכל פה בראייה אובייקטיבית. אז עם כזאת רגישות, נא לרשום את השאלות בבקשה. עם כזאת רגישות, איך נוכל לסלוח? כדי להזדהות ולזרום יותר עם המפגש, נסו אצלכם כרגע המאזינים לאתר רגישות יתר כזו. לא לשאול על המצב למה היא לא ולמה הוא כן, אבל הפסוק הזה אומר והפסוק הזה אחר אומרת. אני לא בעבודה בכלל. איך אני אשתנה? אני רוצה לשאול אתכם בהצבעה, אתם מסכימים שאנחנו קצת רגישים מדי? מצטער, אני מצביע מעד. קצת, כן, תודה. עד מאוד, גם אני מאוד. נעים מאוד, זו אמת. תודה, אז אנחנו מבינים על מה אנחנו מדברים. ביקורת לא תפגע בכם ללא הסכמתכם. מה הכוונה הסכמתכם? אני מסכים לקבל שהיא פוגעת בי והיא נעשית לי במתכוון והיא באה לי כדווקא או באופן אישי. זה הסכמה, אתם מסכימים עם זה. במקום להבין שביקורת תעמיד אותי על מקומי האמיתי. וזה מה שאני עושה בחודש אלול. ובחודש אלול אני עומד מול הנקודות החלשות שלי, בעזרת החמיו האינסופיים של הבורא, ולא להישבר, ולעשות איזה משפט צדק. כלומר, אמת. יש פה שני צדדים למטבע. או שתיקח אישית ותסכים לקבל את הביקורת. בעצם, או שתבין שהביקורת הזאת, איפה היא בחרה להגביה אותי? כמובן שאינני מדבר כרגע על איך אומרים את הביקורת. אבל בחייך. כתבה לך פתק. הלבינה פנייך ברבים. אמרה לך את זה בפה. לסלוח לאחר, פיתוח המסוגלות הזו, דורשת ראייה אובייקטיבית ועובדתית של המציאות. לא של איך אנחנו מפרשים את המציאות. של מה באמת היו הכוונות. ולא נפגעות או רגישות יתר. זה פיתוח המסוגלות לסליחה. בוא נאמר, ואם הביקורת לא הייתה במקום. בוא נאמר שהביקורת על אותה מרצה שבאה והיא ממש נפלה וחשבה שדי, אולי זה לא מתאים לי, וכמובן שחיזקנו שם את המקום הזה. בוא נאמר, ואם הביקורת לא הייתה במקום, וואלה, לא צריך לתת לך ביקורת. אתה מרגיש שלא צריך לתת לך ביקורת. מה אז אני עושה כדי להמשיך ולסלוח ולתת לחוקי הבריאה היפים, ההרמונים, השלווה, היופי, השמחה והאהבה לזרום דרכי זו המטרה? במקרה כזה, היה עליה להבין כי דבר מה בהרצאתה. התוכן או אופן העברתו עורר את אמונותיה התפלות, את דעותיה הקדומות, או את אמונותיה צרות האופק של כותבת הביקורת. משום כך, הבעיה היא של הכותבת ולא שלך, לא שלך. כלומר, להרפות זה לא שלך. אתה מתנהל בחיים, במפגשים, במאורעות, ואתה רואה פתאום מישהו מתיח אליך משהו, ובסדר, אתה זוכר את המאורע, אבל איך תרפה ממנו? איך לא תשמור תינה? איך תסלח? לפעמים אני צריכה להגיע למסקנה שזה לא שלי. הבנת עובדה זו היא צעד חיוני בדרך לחמלה. המסקנה שעלינו למשוך מכאן, יכולות להיות הרבה מסקנות, להבין הכל, להבין בעצם הכל, שבעצם זה בא מהמקום הצר שלה, של זה שנותן הביקורת, שהוא צר עין, והוא מריר, והוא לא יודע לפרגן. אז במקרה כזה אמרנו, ואם הביקורת לא הייתה במקום, אז במקרה כזה עליי להבין, עליי להבין שזה בא מהמקום שלה, זה לא שייך אליי. כמה פעמים זה קורה בזוגיות? אתה פתאום מקבל איזה מתח שאתה לא מבין מאיפה זה בא. אם אכן מסליחה, אפשר לקבל לספר קצת בדיחה שהיא קצת סרקסטית, אבל לא הכרח שהיא מציאותית. אפשר? גם אם זה על המין הנשי. רצוי? לא. אז אנחנו נוותר על זה. אבל קיבלתי משהו יותר פשוט. אחרי כל אישה כועסת, עומד גבר. סתם עומד ולא מבין על מה היא כועסת. זה קורה לנו, זה קורה גם לגברים. זה לא למין הנשי. זה קורה לכולנו. אני בכוונה מעלה את האפליה ומרודד אותה ומשווה אותה. זה חלק מה... שבחלל העולם יחזור השוויוניות ועל דאגה. סיפה למהפכה הצרפתית, זה בסדר. אבל כמובן שקווה שלא מעלה נוגדנים. לא הכוונה. כולנו לפעמים, אתה קולט, זה לא שלך. להבין הכל, פירושו לסלוח לכל. להבין הכל, את כל המכלול, את העובדות, את המציאות, שבדוגמה הזאת, שבעצם ביקורת באה אליך, ואתה לא צריך לקבל ביקורת? תשחרר את זה, זה לא שלך. להבין הכל, שהבנת את זה, פירושו לסלוח לכל. שמעת אתכם פעם, אני מבין, אני מבין. אתה באמת מבין? אז תסלח. אם אתה באמת מבין, ועל פי התבונה האלוקית כמובן, על פי חוקי החיים, אז תסלח. כי לפעמים איך הבעל מתנהג, או האישה, או הילד, או המורה, או החבר, או השכן, זה לא שלך, זה שלא איזה זיכרונות לא בריאים עם עצמו. והוא מעיף את זה עליך. יפה. אם במקרה והגעת קודם כל להבנה שבאמת לא היה צריך את הביקורת, כי מקודם היא הבינה אותה אחת, שכן הייתה צריכה ביקורת, כי היה לה מתח מול קהל, היא לא יודעת לדבר מול מבוגרים. היה לה מתח. ועם המתח הזה היא עלתה, והיא גם כן שמחה כשנגמר כל זה. מתי אתה שמח כשנגמר כל זה? דבר מאחוריי, כי אולי זה לפעמים לא היה כזה מוצלח. היא עשתה את הבירור, והיא הבינה שוואלה, עם עצמה היה צריך לקבל ביקורת. אבל מה קורה שאתה עושה את הבירור הזה, ואתה עושה את זה עם מי, אתה מבין, עם מי תיעץ איתי. לכן, אתה עם עצמך, אתה צודק. צריך לצאת מהסובייקטיביות, ולהציף את זה עם גורם שלישי. נכון, יפה. להבין הכל פירושו לסלוח. בואו נראה את המסקנה שאנחנו שואבים מכל הקטע. וכאן, עליי להבין שזה לא שלי, אלא של האחר. לשחרר את התינה ולסלוח. מדוע? א', כי זה לא אישי, זה לא דווקא. שתיים, ב', הבורא מחשל את יכולותינו לשים גבולות. וזו הצורה הכי חזקה. עד כאן, זה לא שלי. עד כאן, אני לא מקבלת איך שאתה מדבר אליי. זה לא שייך, זה מעבר לפרופורציות בין מה שקורה בינינו כרגע בתקשורת, והכללות, והזריקת נעליים, והשבירת חפצים, עד כאן, את זה אני לא מקבלת. ואדם צריך ללמוד את זה, אם הוא לא יודע לשים את זה לעצמו. זה יבוא לו ממי? מאלוקים. מהאדם האחר. ואז מה אם אתה במריבה? מי אתה שתבוא תגיד לי? מה אתה יודע מה אתה עושה לי? בגלל מה שאתה עושה לי אתה מקבל את מה שמגיע לך? זו הנחה שלילית. זו הנחה שלעולם לא תקדם אותנו. זו הנחה מוטעת. זה כמו לבוא ולבקש מהבורא שלא יהיה יצרה. לבקש שלא יהיו לי תאוות בראש. זה בלתי אפשרי, זה לא נכון. זה בקשה לא נכונה. זה בקשה לא מוצדקת. זה כמו לבקש שאדם יבין בדיוק מה אתה מצפה. או אתה מצפה ממנו שיאמר לך את הדברים איך שאתה רוצה. הצעד ההגיוני הבא אחרי הבנת עובדה זו הוא צעד חיוני בדרך לחמלה. והצעד ההגיוני הבא יהיה להתפלל לשלום האדם האחר, אם הבנתי שזה אצלו, להתפלל לטובת האחר, להרמוניה ולהבנה מצידו. כי מה גילית? גילית חוסר עמוק אצל אותו בן אדם. והעולם על מילואו נברא, העולם נברא על מילואו. מה הכוונה על מילואו? על מנת שתמלא אותו. אז כשאתה רואה את החיסרון באחר ואתה יודע שאתה לא שליח לעזור לו, ואתה לא יודע מה לעשות והוא לא מקבל עזרה ממך, מה תעשה אז? האדם המאמין מתפלל, כי הוא חלק מהאחד. הוא חלק ממני, ואני יכול להשפיע בו בסוד ערבים זה בזה. לא תיפגעו אם תדעו שאתם אדונים למחשבותיכם, כי אם אתם נפגעים, קשה גם לסלוח. לא תיפגעו אם תדעו שאתם אדונים לפעולותיכם ולרגשותיכם. רגשות באים בעקבות מחשבות. ולנו הכוח לדחות את כל המחשבות שעלולות להטריד אותנו ולפגוע בנו ולמנוע מאיתנו לסלוח. ומאחר ואני לא מודע באמת לכל התמונה, באמת אין לי ראייה אובייקטיבית מה קרה לאחר, מה המניעים שלו, למה הוא מתנהג כמו שהוא מתנהג. כשאני לא מודע באמת לכל התמונה ולכל המצבים שגרמו לו להתנהל בצורה הזו, אני לא מודע לזה. יש הסכמה עם עצמי או אין הסכמה? אם אין הסכמה יש קצת בעיה. אבל בואו נמשיך עם הקו שיש הסכמה. מה זה מוליד בעצם? אובייקטיביות. אובייקטיביות זה השער לאופטימיות. אובייקטיביות זה השער לאופטימיות. וכשיש בך אופטימיות, חיוביות, ודאי, יש בך מין אהבה, אתה יכול לסלוח. שוב פעם, מה עוזר לאופטימיות? האובייקטיביות. מה זה אובייקטיביות? לראות את העובדות, את המציאות, לא את הפרשנות של הראייה שלי. כי כל הפרשנות שלי מגיעה מבית הגידול שלי, וכל מעל עליי ושריטותיי. וזו ראייה סובייקטיבית, ואנחנו צריכים ללמוד לעשות את זה ולפתח את זה. ואיך מתחילים לעשות את זה? כשמתחילים להרהר בדבר. לחשוב על מה שנאמר כאן. עצם זה שאתה חושב על מה שנאמר כאן ומרגיש, וכמובן אם נלקח את האשמה הזאת, את הדברים שנאמרים כאן, ונשמע אותם שוב ושוב, אנחנו נטמיע בתודעה שלנו, עת עת שינוי גישה. גישה יותר בריאה. נתבונן שוב פעם בדוגמאות ונקשיב להם. ונראה אותם בחיים שלנו, בדמויות אחרות. אני רוצה לומר לכם, זה עובד פלא. כשאתה מרפא את המודע שלך, את התת מודע שלך, כשאתה מרפא את הכוחות השכליים שלך, ומתחיל להתנהל מול העולם ביותר אור, ביותר חיוביות, בסליחה, בהרמוניה יותר, וזה עבודה קשה, כמים הפנים לפנים, ככה מהירה לך הבריאה. ברור שזה קשה. אבל עד מתי? אז מאחר ואני לא מודע באמת לכל התמונה, לכל המכלול, באמת מה הייתה הכוונות שלו, ואולי הוא חשב ככה, ואני כל כך כועס, ובעצם הוא היה צריך להגיע לפגישה, אבל פתאום אשתו מתקשרת ואומרת לו, עכשיו אתה בא אליי, לוקח אותי לבית יולדות. את זה ראיתי? למה אני מחכה לפגישה חשובה שנדחתה כבר 4 פעמים? ועמדתי להתייאש, ולי חשובה בקידום האישי שלי. אתה יכול לראות את עצמך רותח? אל תרתח, אדון עזריאל, אל תרתח, לא עם הגרזן. כלומר, כלומר התגובה שלי למאורעות החיים, התגובה האוטומטית שלי למאורעות החיים, זה הכאב, זה התסכול, זה הזיכרונות הרעים שאינם מאפשרים לי לסלוח. ומאחר ואינני רואה את כל התמונה, אז בטח זה לא אובייקטיביות. וכשאני קצת מברר, וקצת שואל מה קרה, חיכיתי, זה מאוד פגע בי, אני... משהו קצת כזה מפגש לב אל לב. ואתה מקבל פתאום בהירות ב-SMS, טק, 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 תתחיל לקבל את הסיבות. פתאום תופס את עצמך, אומר, איזה מזל שלא התפרצתי. שוב פעם הייתי הורס ומחריב. כדרכי בקודש. שוב פעם, אני לא אומר שהחברה הישראלית חלילה נגועה בדבר, אבל כשאנחנו נוסעים לצרפת, לאנגליה, נוכל לדבר, להסביר להם מה קורה בעצם. כן, זה היה הפוך על הפוך. ראייה אובייקטיבית מולידה אופטימיות. פתאום אני רואה נסיבות שלא הייתי מודע אליהן. רואה את כל התמונה, נולדת האופטימיות. וכדי לסלוח, פשוט תשתמש בתבנית הזו. בגלל אי ראייה אמיתית, והשכל הישר אומר זאת, דון לקו זכות ביתר קלות. סליחה היא הכרחית לריפוי. שלב הבא. סליחת האחרים אליי חיונית לשלווה מנטלית ולבריאות קורנת. עלינו לסלוח לכל מי שאי פעם פגע בנו, אם ברצוננו לזכות לבריאות שלמה ולאושר. סלחו לעצמכם בכך שנביא את מחשבותינו להרמוניה, לאובייקטיביות עם מצב האלוקי. אל תדין אדם עד שתגיע למקומו. זה חוקי הבריאה. וכשאני לא עובד עם חוקי הבריאה האלה, לפעמים מוצא את עצמי בקנטים ולא מבין למה. ובטוח שהכל בסדר. ואהבת לרעך כמוך. היית רוצה שיסלחו לך? תסלח לאחר. הווה את עצמך למין, וואו, אחלה של צווים אלוקיים. וואלה, בורא יודע מה הוא עושה לפעמים. חיים. כמו שהייתה שיחה בין צדיקים ושאלו את אדמור הזקן, שמי זה אמר שאם לי הייתה יכולת לברוא את העולם, הייתי בורא אותו אחרת, ואדמור הזקן מייסד חסידות חב"ד, רבי שניאור זלמן מלאדי אמר, אם לי הייתה הזדמנות לברוא את העולם, הייתי בורא אותו בדיוק כפי שהוא, לא הייתי משנה מאומה. איננו יכולים לסלוח לעצמנו לחלוטין לפני שנסלח לחלוטין לאחרים. לסרב לסלוח פירושו לא פחות ולא יותר מאשר גאווה או בורות רוחנית. כיום בשדה המחלות הפסיכוסומטיות מדגישים בהתמדה שרוגז, גינוי האחר, חרטה ועוינות הם הגורמים העומדים מאחורי מגוון חולאים משיגרון ועד למחלות לב, ולא עלינו המחלה המסוכנת. הלחץ נגרם כתוצאה מרגשות שליליים, עלול להשפיע ישירות על המערכת החיסונית של הגוף, ומשאיר אותנו פתוחים לזיהום ולמחלה. מי יודע שדברי אין מה להרחיב בזה, מרפא אלטרנטיבי, וזה ממש ככה. מתמחים בהפרעות תלויות לחץ, מציינים שאנשים שנפגעו, רומו, או קיבלו יחס לא הוגן. מישהו מוציא אותו, את עצמו פה מהכלל? כולנו זה קרה, נכון? אני רוצה לראות שזה שייך. מגיבים תחופות בכך שהם מתמלאים ברוגז ובשנאה כלפי אלה שפגעו בהם. תגובה זו גורמת לפצעים מזוהמים ומוגלטים בתת המודע שלנו, בנפש שלנו. נשמה שנתת בי תאוריי, בכוחות הגלויים שלך, מחשבה, דיבור ומעשה. יש רק תרופה אחת לכך. עלינו לחתוך את פגיעותיהם ולהיפטר מהן. והדרך הבטוחה היחידה לעשות זאת היא סליחה. זה המשמעות של חודש אלול. והשם רוצה מאיתנו עבודה פנימית, תמה, פשוטה, ואנחנו מדברים עליה. ויש הרבה מה לומר. ומתמחים בקבלה אומרים, את השפע, החסד, שרוצים להתמזג איתנו בעולם, אנו חוסמים מלרדת לעולם, כמו שאמרנו, ונרגן מפריד אלוף. כשאתה בהתעוננות, בתוכך, בלשון הרע, וכל הזמן בביקורת, אתה לא מאפשר לחסד, לאהבה להזרום ביקום. זה לא הרצון של הבורא. זה בכלל לא הרצון של היוצר. זה גם לא הרצון שלך אמיתי. סליחה היא אהבה בפעולה. המרכיב החיוני באומנות הסליחה היא הנכונות. הנכונות לסלוח. ועל הנכונות לסלוח אנחנו נשמע במפגש הבא, יחד עם תרגיל לתודעה, שיעזור לנו להטמיע ואת את שיטה פשוטה אך יעילה להפנים את הסליחה. וככל שנתרגל את ההתבוננות הזו, כל אימת שתצוץ מחשבה של הפך הסליחה בליבנו, נגלה שלאחר ימים אחדים המחשבה על האדם ועל פגיעתו תצוץ לעתים רחוקות יותר ויותר, עד שתתפוגג באפסות בלא כלום אל תוך החלל האינסופי. זו שיטה בדוקה שעובדת. זה תרגיל לתודעה שפותח את הלב לסליחה, וזה במפגש הבא. אנחנו ניפגש שוב פעם פה, ביום רביעי בלי נדר, שעה 8. מי שלא יצליח להגיע, יכול לראות ממש מתנה, אתר שמיים, או לרכוש את הסדרה ולהקשיב לה פשוט, תוך כדי מדי פעם נסיעה, להקשיב לניגון הפנימי של המפגש. ואני מבטיח לכם נצורות, אני מבטיח לכם לב פתוח וזורם. תודה רבה.